כאן שידורי קשת, כל שידורי תורה. שיעור היום, שיעור פשט השבוע, פשט כתבו, יינתן על ידי הרב אמנון בזק.
שלום וברכה. פרשת כתבו מתארת את תהליך נתינת הברכה והכללה על הר גריזים ועל הר עיבל. בהתחלה מסופר שמשה מחלק את שבטי ישראל לשניים, כשחצי מהשבטים קשורים לכללה וחצי השני לברכה. אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים בעוברכם את הירדן, שמעון ולוי ויהודה ויששכר ויוסף ובנימין, ולעומת זאת על הכללה בהר עיבל, ראובן, גד ואשר וזבולון, דן ונפתלי. מיד לאחר מכן עוברת התמונה אל הלוויים, וענו הלוויים ואמרו אל כל איש ישראל כל רם, ואז מובאת רשימה של 12 הארורים שנחתמים תמיד בסיומת ואמר כל העם אמן. הקשר בין הצרה הראשונית של החלוקה לאלה שעומדים על הברכה ואלה שעומדים על הכללה, לעומת מה שמופיע בהמשך על רשימת הארורים, הקשר ביניהם איננו ברור, והוא באמת מעורר כמה קשיים. ההבנה הפשוטה לכאורה היא שרשימת הארורים היא הכללה שמוזכרת בפסוק לפני כן, אלה יעמדו על הכללה בהר עיבל. אבל אם זה נכון, אז השאלה היא איכן היא הברכה. נאמר תחילה אלה יעמדו לברך את העם, ואחר כך אלה יעמדו על הכללה, אבל ברשימה בפועל של הלוויים מופיעים רק כללות, רק הארורים. שאלה השנייה שמתעוררת היא היחס שבין תפקיד השבטים לבין תפקיד הלוויים. בהתחלה כשקוראים את הפסוק אלה יעמדו לברך את העם ואלה יעמדו על הכללה, הרושם שנראה הוא שהשבטים עצמם הם המברכים או המקללים. אבל בהמשך משתמע שהלוויים הם אלה שאומרים את לפחות את הכללות, ואם כן היחס בין הדברים לא מובן. במיוחד לא ברור התפקיד של שבט לוי, כי שבט לוי נמצא ברשימה של השבטים על הר גריזים, אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים, שמעון ולוי ויהודה ויששכר וכולי. כלומר שבט לוי מצד אחד נמצא בין המברכים, ומצד שני מיד לאחר מכן ברשימה של הארורים הלוויים הם הדוברים היחידים, וענו הלוויים ואמרו אל כל איש ישראל. אז הלוויים מדברים אל עצמם. גם הנקודה הזאת לא ברורה. הפתרון הרווח שרוב המפרשים הלכו בעקבותיו הוא בעקבות המשנה במסכת סוטה, שאכן מקבלת את התפיסה שפרשת הארורים היא הביטוי של הכללה, אלה יעמדו על הכללה בהר עיבל, אבל שבאופן הכרחי כדי לענות על השאלה איפה הברכה, אומרת המשנה והמפרשים הללו בעקבותיה, רש"י ורשב"ם ועוד, שכנגד כל כללה הייתה גם ברכה. ולשון המשנה הוא, שישה שבטים עלו לראש הר גריזים, ושישה שבטים עלו לראש הר עיבל, והכהנים והלוויים והארון עומדים למטה באמצע, וכולי, ואז הפכו פניהם כלפי הר גריזים ופתחו בברכה, ברוך האיש אשר לא יעשה פסל ומסכה, ואלו ואלו עונים אמן, הפכו פניהם כלפי הר עיבל ופתחו בכללה, ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה, ואלו ואלו עונים אמן. לפי הגישה הזאת, לרשימת הארורים הייתה רשימה מקבילה של ברוכים, ברוך האיש, ברוך מי שלא עובר על האיסורים וכולי, והטקסט המלא נקרא על ידי הלוויים, השבטים עצמם לא עשו דבר, חוץ מזה שהם ענו אמן. שישה שבטים ענו אמן על רשימת הברכות, ושישה שבטים ענו אמן על רשימת הכללות. לגבי הקושי הנוסף שהזכרנו, מה היחס בין הלוויים שעומדים על הר עיבל לבין הלוויים שקוראים את הטקסט, אז הגמרא שם במסכת סוטה בדף למד זין מעלה כמה כיוונים איך לחלק את שבט לוי. בכל מקרה, המגמה הכללית היא שחלק משבט לוי עמד על הר עיבל, וחלק עמד באמצע בין שני ההרים. אפשרות אחת היא לחלק בין הזקנים לבין השאר, או אפשרות שנייה בין אלו שראויים לשרת לבין השאר. בכל אופן, הגישה הכללית, אם כן, היא לראות את פרק כף זין כתיאור של הברכה והכללה, ורשימת הארורים עם רשימת הברוכים שאיננה מוזכרת בתורה, הם הם הברכה והכללה. אבל על דרך הפשט, הכיוון הזה מעורר כמה קשיים מאוד מאוד גדולים. בראש ובראשונה, כמובן, תמוע מאוד לאן נעלמו הברוכים. אם באמת הכללה נזכרת בתחילת הפרשה היא באמת הרשימה של ארור האיש, ארור האיש, ארור האיש, אז לא מובן מדוע לא נזכרו קודם כל הברכות. אם באמת היו שם ברכות ופתחו קודם כל ברוך האיש אשר לא יעשה פסל ומסכה, או ברוך האיש אשר לא יקלה אבי ואמו וכולי, אז למה לא הזכירו את הברכות קודם? מדוע התורה בפירוט הזכירה רק כללות ולא ברכות? שנית, החלוקה בין השבטים לא לגמרי ברורה. אם כל התפקיד של השבטים היה לענות אמן, אז מה באמת החשיבות של החלוקה הזאת לשתי קבוצות? לכן, על דרך הפשט נראה שהברכה והכללה שמוזכרים כאן לפני רשימת הארורים באמת אינם קשורים בכלל לרשימת הארורים, ויש כאן שני עניינים נפרדים לחלוטין. מה שאנחנו רוצים לטעון בעקבות אבן עזרא הוא שהברכה והכללה הם פרשת מה שאנחנו קוראים התוכחה בפרק כ"ח אחרי רשימת הארורים, וזה באמת אותה ברכה וכללה שכבר בפרשת ראה נזכרה. ודברים האלה, את הדבר הזה אפשר להוכיח מכמה נקודות, אולי נפתח מהראיה הפשוטה ביותר. כאמור, פרשת הברכות והכללות על הר גריזים והר עיבל נזכרה לראשונה בפרק י' א', ושם התיאור הוא בלשון הזאת: ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם אשר אנוכי מצווה אתכם היום, והכללה אם לא תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם וסרתם מן הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם היום. התיאור הזה דומה מאוד לתיאור שבאמת בתחילת פרק כ"ח של הברכות והכללות, גם שם נאמר: והיה אם שמוע תשמע בקול השם אלוהיך לשמור לעשות את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום. זה בדיוק מה שנאמר בראה: את הברכה אשר תשמעו למצוות השם אלוהיכם אשר אנוכי מצווה אתכם היום. וכך בדיוק גם בלשון הכללה בפרק כ"ח: והיה אם לא תשמע בקול השם אלוהיך לשמור לעשות את כל מצוותיו וחוקותיו אשר אנוכי מצווך היום, ובאו עליך כל הכללות האלה וישיגוך. כלומר, הלשון ברכה וכללה של פרק כ"ח שמתארים בקצרה את הברכות: ברוך אתה בעיר, ברוך אתה בשדה, ברוך אתה נחה ומשרתך וכולי, והכללות שמתוארות בצורה הרבה יותר רחבה, הם אלה שהם באמת נזכרים בלשון של ברכה וכללה, עם תיאור ארוך של תוכן הברכה והכללה. ולזה התכוונה התורה בתחילת הדברים כשנאמר: אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים בעוברכם את הירדן, ואלה יעמדו על הכללה. והתיאור, אם כן, מה שאומרים השבטים הללו, כל ששת השבטים הם לפי זה קוראים את הטקסט של הברכות, וששת השבטים שעל הר עיבל קוראים את הטקסט של הכללות, וכך הדברים יוצאים בצורה ברורה. ניתן גם לראות קשר וכסניף למה שאמרנו עכשיו, ניתן להוכיח את העובדה הזאת שהברכה והכללה על הר גריזים ועל הר עיבל זה מה שמופיע לנו בפרק כ"ח בפרשת התוכחה, מהעובדה שכנגד המציאות ששישה שבטים עומדים על הברכה ושישה שבטים עומדים על הכללה, אז בפרשת התוכחה המילה ברוך נזכרת שש פעמים, בפסוקים ג' עד ו', ברוך אתה בעיר, ברוך אתה בשדה, ברוך פרי בטנך ופרי אדמתך, ברוך תנך ומשרתך, ברוך אתה בבואך, ברוך אתה בשדך, סך הכל שש פעמים המילה ברוך, וגם המילה ארור בפסוקים ט' ז' עד י' ט' מופיעה גם היא שש פעמים, ארור אתה בעיר, ארור אתה בשדה וכו'. אז זה המציאות של שש פעמים המילה ברוך ושש פעמים המילה ארור, אכן מקבילה למציאות של שישה שבטים על הר הברכה ושישה שבטים על הר הכללה. וצורה ברורה או ראיה ברורה נוספת לשיטת האבן עזרא היא שמספר יהושע בפרק ח', שם אנחנו רואים את התיאור של קיום המצווה הזאת, באמת עולה בצורה ברורה ההבדל בין רשימת הארורים מצד אחד לבין פרשת הברכות והכללות, שהם הם הביטוי המעשי של הברכה והכללה בהר גריזים ובהר עיבל. מה שכתוב שם ביהושע בפרק ח' פסוק למד ג' כך: וכל ישראל וזקנה ושוטרה ושופטיו עומדים מזה ומזה לארון נגד הכהנים הלוויים נושא ארון ברית השם, כגר כאזרח, חציו אל מול הר גריזים וחציו אל מול הר עיבל, כאשר ציווה משה עבד השם לברך את ישראל בראשונה. ואחרי כן קרא את כל דברי התורה, הברכה והכללה, ככל הכתוב בספר התורה. נראה פשוט שמה שנאמר ואחרי כן קרא את כל דברי התורה, הברכה והכללה, זה מתייחס לרשימת הברכות והכללות בפרק כ"ח. החלק הראשון שנאמר בראשונה הוא רשימת הארורים, והוא עומד בפני עצמו ואיננו חלק מפרשת הברכה והכללה. עדיין אנחנו צריכים לשאול את השאלה, אם באמת נכון שהברכה והכללה הם פרשת התוכחה בפרק כ"ח של ברוך אתה בעיר מול ארור אתה בעיר וכולי, אז מדוע באמת התורה מפסיקה בין התיאור אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים ואלה יעמדו על הכללה, לבין היישום בפועל של מה זה הברכה והכללה של פרשת התוכחה בפרק כ"ח, ובמקום זה נכנס באמצע הקטע של רשימת הארורים שאומרים על לוויים. מדוע היה צורך להכניס בין הכותרת של הברכה והכללה בהר גריזים ובהר עיבל לבין התוכן של הברכות והכללות בפרק כ"ח את רשימת הארורים שנאמרת על ידי הלוויים, אם זה באמת לא רשימת הכללות שלגביה התכוונה התורה בכותרת? נראה שעל פי הגישה הזאת שאנחנו הולכים בעקבות האבן עזרא, מעמד הר עיבל והר גריזים נחלק לשני חלקים. באמת החלק הראשון, כפי שגם הופיע ביהושע, היה רק רשימת הארורים בלבד. החלק הזה הלוויים עומדים בין שני הערים ואומרים את רשימת הכללות, רשימת הארורים. רק בחלק השני מופיע החלוקה של הברכות והכללות, שבחלוקה הזאת באמת אין ללוויים תפקיד מיוחד. שני החלקים בכל אופן מבטאים שתי דרכים מאוד יסודיות וחשובות בעבודת השם. נתחיל עם החלק השני, רשימת הברכה והכללה בפרק כ"ח. החלק השני מבטא את הרעיון ששמירת המצוות תביא לברכות, ונטישתן תגרום לקללות ולצרות רבות. בכך בא לידי ביטוי ההכרה בקשר שבין שמיעה בקול השם, קיום המצוות וקיום התורה, לבין דרכו של עולם, שלפחות בתקופת התורה והנבואה, התנהל באופן ישיר על פי התנהגותם של בני ישראל בלבד. כלומר, בראש ובראשונה, הברכה והכללה מבטאים את הרעיון ששמירת המצוות תביא את האדם לדברים טובים וחיוביים, תביא את האדם להישגים, לניצחונות על האויבים, לברכה באסמך ובכל משלח ידיך, ועזיבת המצוות ועשיית עבירות תביא לרדיפה על ידי האויבים, לבצורות, למחלות ולכל מיני צרות. מפני שבתורה קיים המסר הזה של שמירת המצוות כמביאה לטוב ועשיית עבירות כמביאה לרע.
אבל לו הייתה קיימת רק הבחינה הזאת בעבודת השם, היה יוצא מכאן שלאדם ישנה בחירה חופשית בין ברכה וכללה, והבחירה הזאת היא באמת חופשית. כלומר, אם ירצה האדם לקחת על עצמו את הסיכון של הכללות והצרות בלי קיום המצוות, אז הרשות בידו. כלומר, תבחר. אם אתה רוצה לקיים את המצוות, יהיה לך טוב. אתה רוצה לקיים את לעשות עבירות, יהיה לך רע. אבל אין כאן שלילה עקרונית של עשיית עבירות ושל נטישת המצוות, אלא רק הצגת שתי דרכים. תבחר אם אתה רוצה שיהיה לך טוב, אתה רוצה שיהיה לך רע. ומי שבאופן פרדוקסלי רוצה שיהיה לו רע, או לא מאמין שיהיה לו רע, רשאי ללכת בדרך הזאת. היות שאין הדברים כך, הרי שהוקדמה לזה רשימת הארורים. המחויבות לשמור תורה ומצוות איננה נובעת רק בגלל שזאת היא הדרך הטובה שתביא את האדם לברכה, אלא היא פועל יוצא של המחויבות של בני ישראל לעבוד את הקדוש ברוך הוא, שהוציא אותם מארץ מצרים והוליך אותם במדבר, ועם ישראל מחויב לעבוד את הקדוש ברוך הוא בלי קשר לכך שזאת גם הדרך להצלחה בעולם. לכן רשימת הארורים בחלק הראשון מבטאת את הרעיון שגם אם לא הייתה ברכה למי שמקיים את המצוות, עדיין ארור היה מי שאור יהיה מי שלא יקיים אותם. כשעם ישראל עונה אמן, הוא בעצם מקבל על עצמו את חובת קיום המצוות גם שלא על מנת לקבל פרס. ולכן דווקא לפני העמדת שתי האפשרויות של עם ישראל, הברכה והכללה, היה צורך להדגיש את המחויבות הבסיסית לקיים את המצוות, מחויבות שאיננה בכלל קשורה לעולם של שכר ועונש, ורק מוזכר בה העניין של ארור, מפני שיש חובה לקיים את המצוות גם אם לא היה שכרן בצידן. הכפילות הזאת של מחויבות לעבוד את הקדוש ברוך הוא מצד חובה לשמה, מול העובדה שיש גם ברכה בקיום המצוות, השניות הזאת היא מרכיב חשוב בתנ"ך כולו, ובאופן מיוחד היא בולטת בספר דברים בכמה הקשרים. נזכיר רק דוגמה אחת בולטת לשניות הזאת שיש בספר דברים. בתיאור שמופיע בפרק ו', ממש בתחילת נאום המצוות, בתשובה לשאלת הבן הצפויה, שאלה שאנחנו מכירים אותה מהאגדה של פסח, כי שאלך בנך מחר למור, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? אז הבן עתיד לשאול מה העדות והחוקים, ומה מתוך הקשר הפסוק, זה לא כמו מה שאנחנו מבינים באגדה שהוא מבקש לדעת באמת מה, אלא הוא שואל למה, מדוע עלינו לקיים את העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו? התשובה שהאדם אמור לתת לבנו מתחלקת בצורה ברורה שם לשניים. החלק הראשון הוא כנגד רשימת האורים, כלומר אנחנו חייבים כי אנחנו חייבים. ואמרת לבנך, עבדים היינו לפרעה במצרים, ויצאנו השם ממצרים ביד חזקה וכולי וכולי, ויצוונו השם לעשות את כל החוקים האלה ליראה את השם אלוקינו. כלומר, אנחנו חייבים לקיים את המצוות, כי אנחנו היינו עבדים לפרעה במצרים, ועכשיו הקדוש ברוך הוא יוציא אותנו משם, ואנחנו הפסקנו להיות עבדי פרעה, והפכנו להיות עבדי השם. ולכן אנחנו מחויבים לקיים את המצוות, בלי שום קשר לשאלה של השכר. מי שלא יקיים את המצוות, ארור יהיה מפני שהוא פוגע ביסוד של המחויבות שלנו לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אבל מיד לאחר מכן צריכים להוסיף בתשובה לשאלה של הבן למה לקיים את העדות והחוקים המשפטיים גם את הפן השני שיש. כי קיום החוקים האלה הוא לא רק להיראה את השם אלוקנו, אלא גם לטוב לנו כל הימים, לחיותינו כהיום הזה, וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות את כל המצווה הזאת לפני השם אלוקנו כאשר ציוונו. כלומר, קיום המצוות יש בו גם פן שני, שאם נשמור את המצוות ונקיים את התורה ככתבה וכלשונה, אז באמת הדבר יהיה לטוב לנו כל הימים, לחיותינו כהיום הזה. ובדיוק את השניות הזאת מביאה הפרשה שלנו בכך שקודם כל יש את רשימת הארורים שאיננה קשורה בכלל לשאלה של קבלת שכר או לא קבלת שכר, ארור מי שלא יעבוד את הקדוש ברוך הוא, נקודה. ורק אחרי שה הדבר הבסיסי הזה מופנם אצל בני ישראל, יש מקום לעבור לחלק השני, והוא הברכה והכללה, והוא המסר השני של התורה, שגם קיום המצוות בלי קשר לזה שאנחנו מחויבים לקיים אותו, אנחנו גם צריכים, זה גם יביא אותנו להרבה הצלחה וברכה בעולם, ונטישת המצוות תביא לצרות גדולות. מכאן גם באמת ההבדל שבין התיאור של הארורים ברשימה הראשונה של הלוויים לבין התיאור של הארורים ברשימת פרשת התוכחה. ברשימה הראשונה של הלוויים לא כתוב מה יקרה לו, כתוב רק ארור, כי באמת ההמשך הוא לא הנקודה המרכזית. מה שחשוב זה לא מה יקרה לו בפועל בעולם. ארור יהיה מי שלא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם. די בכך שהוא יהיה ארור, הוא יהיה מקולל, הוא בוגד במחויבות הבסיסית לעבוד את הקדוש ברוך הוא. רק בפרק כ"ח, שם יש רצון להראות את הצד השני, שקיום המצוות הוא לטוב ונטישת המצוות היא לרע, רק שם יש מקום להרחיב, לא סתם להגיד ארור, אלא גם איך אתה ארור. ארור אתה בעיר, ארור אתה בשדה, ארור תנך ומשרתך, ארור פרי בנך ופרי אדמתך, ארור אתה בבאך, ארור אתה בצאתך, וכמובן התיאור הארוך והמפורט עד מאוד של הפסוקים, שהם בעצם פירוט של רשימת הארורים הקצרה הזאת בהתחלה, המערה והמימועה והמגערת והדבר והשחפת והקדחת וכל הרשימה הזאת. כי כאן המסר הוא לא עצם העובדה שאתה ארור, אלא המסר בחלק השני של המעמד הזה הוא להראות באמת כמה שזה לא טוב לנטוש את המצוות. ולכן רשימת הארורים היא לא סתם לומר ארור, אלא ארור באיזה אופן ובאיזה צורה, ולכן גם הפירוט הנרחב. הבדל נוסף שבולט בין פרשת הברכות והקללות בפרק כ"ח לבין רשימת הארורים בפרק כ"ז, מתבטא גם בשאלה מי הם הדוברים. בפרשת הברכות והקללות, כאמור, השבטים נוטלים חלק פעיל, ובכך הם מבטאים את ההכרה לגבי הקשר שבין קיום המצוות לבין דרכו של עולם לטוב ולרע. הדרך הזאת שמציגה את הבחירה שיש לאדם, באופן עקרוני צריכה להיאמר על ידי בני ישראל, כדי שהם יפנימו את תוכן הדברים, ויעמדו על ההבדל בין הברכה והכללה, ויסיקו את המסקנה הנכונה של כדאי להם לקיים את המצוות. לעומת זאת, את רשימת הארורים אומרים רק הלוויים, והעם עונה רק אמן. למה? הלוויים מייצגים כאן את הקדוש ברוך הוא, שבעצם הם כביכול מבטאים דברים שהקדוש ברוך הוא רוצה להעביר לעם ישראל, ועם ישראל עונה אמן, הוא רק הצד שבשני שבהסכם, והוא מקבל על עצמו את המחויבות גם בלי שיש לו איזשהו רווח ניכר לעין. ההצגה הראשונה היא התמונה הראשונה של רשימת הארורים, היא מזכירה יותר כפיית הר כגיגית, כי היא לא מציגה אפשרויות שצריכים לבחור ביניהם, אלא רק דרך אחת, והעם אין לו ברירה, אלא לקבל אותה ולענות אמן. ברשימת הברכות והכללות יש כאן שתי קבוצות, שתי אפשרויות שמוצגות לפני העם, והעם נקרא לבחור ביניהם, ולכן גם ראוי שהיה לפחות ברמה העקרונית שהעם הוא גם זה שיציג אותם. חלק מהשבטים יציגו את הברכה וחלק את הכללה. אבל ברשימה הראשונה שאיננה מציגה שתי דרכים, אלא דרך אחת בלבד שארור מי שלא יקיים אותה, ממילא העם לא אמור לומר אותה, אלא רק לענות אמן, בבחינת כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. ממילא גם אנחנו יכולים לעמוד על נקודה האחרונה, שגם היא הטרידה הרבה מן הפרשנים, מדוע רשימת הארורים כוללת דווקא את 12 הארורים שנזכרים פה? מה המיוחד או המשותף בכלל לארור האיש שיעשה פסל ומסכה, ארור משיג גבול רעהו, ארור משגה עיוור בדרך, וארור שוכב עם חותנתו? למה דווקא אלה 12 הארורים, או למעשה 11, כי הארור האחרון הוא כבר כללי, ארור השלא יקים את דברי התורה הזאת, למה נבחרו דווקא הארורים האלה לרשימה של הלוויים בחלק הראשון של המעמד? גם כאן נלך בעקבות אבן עזרא, שעמד על כך שהמשותף לרשימת העבירות הוא האפשרות לקיים אותם בסתר. לגבי שתי עבירות הדבר נאמר במפורש, ארור האיש אשר יעשה פסל מסכה, תועבת השם מעשה ידי חרש ושם בסתר, וכך גם לגבי ארור מכה רעהו בסתר. אבל אבן עזרא מסביר דברים שיש בהם היגיון רב, שבעצם כל העבירות הללו קשורות לעניין סתר, כגון משגה עיוור בדרך, שזה ודאי עניין של סתר, או המושג של מקלה אבי ואמו, שזה דבר שאנשים לא יודעים אם הוא באמת עשה את זה או לא עשה את זה. וגם רשימת העריות שמוזכרת, שוכב עם בהמה, שוכב עם אחותו, שוכב עם חותנתו, אלו הם דברים שעושים אותם בדרך כלל בסתר. ועל כן, באופן כללי, אבן עזרא והרשב"ם גם הוא בכיוון הזה צודקים, כשהם מבארים שרשימת הארורים שמוזכרים כאן, עניינם בעיקר דברים שבני אדם עושים בסתר. באמת, אפשר להוכיח גם את העיקרון הזה מפרשה אחרת בתורה, שגם בה אנחנו מוצאים שנציג של שבט לוי מקלל מי שעבר עבירה, ואדם מישראל לא נאמן. כן, כמובן המתכוון לפרשת סוטה, שגם שם התופעה קיימת, גם שם הכהן אומר, באו המים המערערים האלה במעייך, ואמרה האישה אמן ואמן. הדמיון בין הפרשות הוא מאוד דומה, וגם בפרשת סוטה, אולי הנקודה המרכזית בפרשת סוטה, היא נובעת מכך שכל הצורך בעובדה שאחד משבט לוי יבוא ויקלל ומישהו יענה לו אמן, זה בגלל שמדובר שם באירוע שנעשה בסתר. כל הרעיון של סוטה זה שהיא נסתרה והיא נטמה ועדן בה והיא לא נתפסה. מה המסר? המסר הוא שפרשת סוטה באה לידי ביטוי ההכרה באמונה בקדוש ברוך הוא, שהוא בוחן כליות ולב גם כאשר הדברים נסתרים מעין בשר ודם. ודווקא העובדה שהדברים האלה נעשים בסתר מחדלת את הצורך באמירת ארור. ממילא ברור שגם בפרשה שלנו, הדגש על הצורך ברשימה של ארורים, על דברים שנעשים בסתר, מחדד את המסר המרכזי שהזכרנו כמי שעומד מאחורי כל הפרשה. הזכרנו שיש קודם כל צורך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, בלי הפן של הרווח. קבלת עול מלכות שמיים בצורה הקיצונית ביותר שלה, היא קבלת עול מלכות שמיים גם כשהדברים נסתרים מעין בשר ודם, והם כביכול לא יוצאים החוצה ולא נעשים בעיני ציבור, ויכול האדם לומר לעצמו מה אכפת לי. העובדה שאדם מקבל על עצמו עול מלכות שמיים גם כאשר העבירות שהוא עושה הם עבירות שבסתר, הם הביטוי המוחלט לקבלת עול מלכותו של הקדוש ברוך הוא. ואחרי שאדם מקבל על עצמו לעבוד את השם בסתר, וממילא קל וחומר גם בגלוי, כאן אפשר לבוא אחר כך ולדבר על שתי אפשרויות, על אפשרות של ברכה בקיום המצוות ואפשרות של כללה באי קיום המצוות, אחרי שהופנם המסר של קבלת עול מלכות שמיים בכל מצב ובכל תנאי, בין בסתר ובין בגלוי. שבת שלום.
האזנתם לרב אמנון בזק שיעור לפרשת כי תבוא מחר ביום רביעי, שיעור של הרב בנימין תבורי, המצווה השבועית לפרשת כי תבוא. ועד אז כל טוב, מאחלים לכם ברכת התורה מציון ולהשתמע מחר.